ערב טוב לכם, בוקר טוב, הכל טוב, לא משנה איפה ומתי אתם שומעים אותנו, כי אנחנו פה בפודקאסט בלאוגרנה מספר 177, פודקאסט חגיגה גדולה, עוד זכייה בסופרקופה, עוד ניצחון על היריבה המבאסת מריאל ממדריד, ואנחנו ישר יוצאים לדרך, אבל לא לפני שאנחנו אומרים תודה לשותפה שלנו, אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב, אמרתם אסטרי, אמרתם ברצלונה, השותפים שעזרו לנו להרים היום אחלה אירוע בראשון לציון בנוצ'ה, ותודה לכל מי שבא ולמי שהשתתף ולחגיגות, אולי ראיתם כמה סרטונים מהחגיגות שם, אז כל מי שלא היה, כולל אני שלא נמצא בארץ, יש לו על מה להצטער, כי היה באמת אירוע ענק, אז תודה לנוצ'ה ותודה לאסטרי אדם, וזה הזמן ישר לפנות לאיש והגדה, שי פל, ערב טוב.
מה קורה יוז?
וואלה, אני בחיים לא הייתי כל כך מבואס להיות בחול כמו עכשיו, בעיקר שראיתי את התמונות המטורפות.
יש משהו בלנצח את הנמסיס הזה ולקחת תואר על החשבון שלו, שאי אפשר להשוות אותו למשהו אחר מבחינת יצחונות אצל אוהדי ברסה, וחשבתי על זה בדרך, תוך כדי נהיגה באיילון, שכזה... תוך כדי המשחק אתה שואל את עצמך, למה עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? כל הדפיקות לב וכל ה... תום אמר לי שהוא הזיע מכל מקום אפשרי בגוף שלו, ובסוף כאילו...
קצת יותר מדי מידע, לא?
ההנחה הזאת, איזה כיף, איזה כיף.
אז אני, שי, אני ראיתי את זה, לא היה לי אותך, אז ראיתי את זה עם חבר הודי, מאזור קרלה גם, שזה מאיפה שהמשפחה שלך הגיעה.
That's a bit of racist.
קצת, אבל מה אני אעשה? אני רגיל שאתה לידי במשחקים האלה. חבר הודי שהוא עד צרוף של ברצלונה גם. בכלל נדיר למצוא הודי שועד כדורגל ולא קריקט, אז אני מיד ניצלתי את זה. אבל לפני שנדבר על זה, בוא נגיד ערב טוב לאיש והגדה בהתאבות. תום רוזנבסר, הישר מרמת רפיניה.
אהלן, איזה ערב, איזה כיף, כמו ששי אמר. תחושה כל כך טובה. כשאנחנו יצאנו מהנוצ'ה, אז היינו עם כמה אוהדים לידינו, ואמרתי להם, זה, עכשיו, הרגע הזה, שאנחנו יוצאים לאיבנט, ואנחנו עמוסים בתחושה טובה, בתחושות כל כך טובות, זה יכול גם להיגמר כל כך אחרת, מצד שני הניצחון הזה מוצדק, תכף אנחנו נצלול לתוכו, ונבין עד כמה הוא מוצדק ולמה הוא מוצדק, אבל בגדול, אתה צדקת, יאוז, אתה לא יודע עד כמה צדקת, איזה השתוללות היום בנוצ'ה. תודה רבה לכל מי שהגיע לחגוג איתנו היום, להתחבק ביחד, ליהנות מהקבוצה שלנו. תודה רבה באמת לשותפים באיסטריה שמאפשרים את זה. חגיגות אמיתיות. להבא, אני כבר אומר, הכרטיסים נגמרים ממש מהר. שימו לב, תהיו ערניים, ואנחנו נשתדל להגיע למקומות עם תפוסה כמה שיותר גדולה, כדי שכמה שיותר מכם יוכלו לבוא וליהנות.
תום, אם יש לכם במרכז הארץ מקום עם 500 איש, תגידו לנו, אנחנו פה, נשמח להביא עוד הרבה אוהדים שיקרו חלק באירועים המטורפים האלה, נשתדל גם שהקבוצה תביא את הרמה בהתאם, ובואו ממש נצלול לזה. אז זה לא היה משחק כמו בשנה שעברה, למרות שהוא התחיל דומה, אבל פשוט לא, הגולים לא באו, זאת אומרת, ישבנו על ריאל חצי שעה, באמת רצחנו אותם, זה היה נראה באמת כמו משחק גביע טיפוסי, שאתה משחק נגד איזה סנטנדר, כמו שנשחק נגדה בסוף השבוע, ואתה יושב עליהם, ואיכשהו לא מבקיע ומתבאס, אבל אתה צריך להיות כבר באיזה 2-3-0 בדקה 30.
שי ואני ראינו את המשחק אחד ליד השני, אני משתף פה אותך ואת המאזינים, ואחרי חצי שעה אני אמרתי לו, תגיד, מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? מה זה, איך ריאל מדריד עולה ככה לדשא? מה זה הדבר הזה? כי בניגוד לקלאסיקו, אתה דיברת על הקלאסיקו בסופר קופה שנה שעברה, אבל לדעתי רפרנס יותר נכון, זה הקלאסיקו השנה שהיה במדריד. ובמדריד אנחנו ראינו מהם, קודם כל הם ניצחו אותנו, והם עשו את זה בכדורגל שצ'אבי אלונסו רוצה מהקבוצה שלו. לחץ גבוה, אינטנסיביות, להשיג את הכדורים, הם לא ניסו את זה פה. הם אפילו לא ניסו, הם באו להתמודד מולנו כמו קבוצה קטנה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו לפני שאני מעביר לשי את הזכות דיבור פה. לפני 15 שנה, ברסה פגשה את ריאל בצ'אמפיונס ליג, זה היה המפגש האחרון בין הקבוצות בליגת האלופות. זה היה מפגש בחצי גמר ליגת האלופות. זו הייתה העונה הראשונה של מוריניו, וזה היה בחלק מ4 משחקים שאנחנו עשינו בחודש איתם, והיצרים היו חמים.
באותו אפריל.
באותו אפריל. ואנחנו ניצחנו אותם במשחק הראשון של ליגת האלופות, בברנבאו, מצמד 2-0, צמד של מסי, אותו סללום אלמותי שהוא עשה. אבל יום אחרי זה, סליחה, באותו יום כבר, אלפרדו די סטפנו, זיכרונו לברכה, אמר, אנחנו שיחקנו כמו עכברים, והם שיחקו כמו עריות. וזה מה שאנחנו ראינו היום, ברוב שלבי המשחק. קחו את זה מפה.
שי.
אני לא יודע אם אפשר להגיד שישבנו עליהם, הם פשוט מאוד הפתיעו בהתגוננות, שווי אונוצה מאוד הפתיע בהתגוננות שלו, הם עמדו איזה 30 מטר מהרחבה של קורטואה, ואתה יודע, במצבים כאלו אתה מכיר את מדריד שהיא יורדת אחורה, מתבנקרת קצת, ויוצאת למתפרצות, שמתפרצות היא מאחד הקבוצות ההתקפה הכי טובות בעולם, בעבר. אבל ספציפית היום, עם גונזלו, נגיד, גונזלו גרסיה מקדימה, אין אותה מהירות של אמבפה. הם כאילו שחקו כאילו אמבפה כן כשמה. וכל מה שקשור בטרנזישן, שהם קיבלו את הכדור, היה בעייתי. למרות ששוב פעם וניסיוס כן עשה שם דברים נחמדים מבחינתם בצד שמאל הקונדה. עכשיו, זה לא שאנחנו הגענו למצבים ממש ממש משוגעים, היית המצב ההוא של רפיניה, בואו נדבר על זה. זה לא הייתה תחינה של 5-1, או כמו שאתה עושה נגד בטיס או בלבאו בגביה, אבל אני כן מסכים עם הדומיננטיות הזאת, שלפעמים הלכה והתפוגגה ברגע שהם כן תפסו ביצים ותקפו אותנו.
זה יותר מזה, אני חושב שלריאל, שי דיבר על כמה הם היו חלשים, טוב, אמרת אכברים, לריאל היום היה רק את ויניסיוס, זאת אומרת, נכון. אם אתם מסתכלים על המשחק, ושי, אם תוכל שוב להעלות את הסטטיסטיקות, אז אנחנו בסוף מסתכלים על המשחק הזה, והיה שם קסם של ויניסיוס, ועוד איזה כמה מצבים שהוא בנה לא רעים, אז אנחנו רואים 68% שליטה, שזה מטורף במשחק מול ריאל, אנחנו רואים 2.60 XG, שזה קודם כל נתון יפה באופן כללי, וזה נגע מול 1.39 של ריאל, אנחנו רואים 16 מול 12 ביתות, אנחנו רואים בסך הכל,
2.60, אני אסביר, 2.60 זה בזכות המצב הזה שרפיניה במחצית הראשונה, והחמצה המזעזעת של ראשפורד.
של ראשפורד.
כן, לקראת הסוף.
שאגב, ראשפורד צריך היום באמת, אם הוא היה יהודי, ללכת כן. לברך הגומל, בבית הכנסת.
לא, אנחנו נגיע לזה, אתה קופץ.
כן, אנחנו נגיע לזה. תחתה באמת שהוא צריך, כאילו, הוא יצא בנס בזה שניצחנו. גם פרנקי, אגב, תכף נדבר גם על זה. אבל אני חושב, אני רק רוצה להגיד, ברצלונה הייתה עליונה היום בכל פרמטר, אם אתה מוציא את ויניסיוס מהמצווה, ריאל היום לא מגיעים לשער.
זה לא היה המחצית הראשונה ב-5-2 שנה שעברה.
נכון.
זה כן היה דומיננטיות, כן מדריד לא דרסה אותנו. נגיד בברנבאו, המשחק הראשון, העונה, כן הייתה תחושה של אוי ווי ווי, בגלל החיסורים שלנו, בין היתר. היום זה לא היה ככה. היום זה היה דומיננטיות טובה, מול תוכנית משחק מוזרה של צ'אבי אלונסו.
אז בוא נדבר על זה רגע. תוכנית המשחק המוזרה הזאת, אני אמרתי לך, לדעתי זה תוצר של העובדה שצ'אבי אלונסו כרגע מפחד. הוא מפחד על הכל, הוא מפחד שברצלונה תקרא אותו לגזרים, ואז זה יסיים לו את התפקיד, הוא מפחד להפסיד תואר, הוא מפחד לחטוף גולים, הוא מפחד, וככה נראיתה גם ריאל מדריד שלו, קצת מפוחדת. עכשיו, מדריד זאת מדריד, בואו חבר'ה, הדברים שאני אומר עכשיו לא צריכים להוריד, מהדברים שגם מדריד צברה לאורך השנים, ועשתה את הקילומטראז' כדי להגיע אליהם, יש להם את הווינריות הזאת, הם הגיעו למצבים האלו בסיום, ואנחנו עוד נדבר עליהם, ואנחנו כולנו היינו עם הדפיקות לב הללו. וזה יכל להיגמר אחרת, אבל בגדול, ברמה המקצועית, אני חושב שריאל מדריד לא באה היום לנצח את המשחק, היא פשוט באה לא להפסיד אותו. וזה לא אופייני למועדון בסדר גודל כזה, זה הכל. אבל בואו באמת לא נדבר עליהם, ונתרכז בנו, ומה אנחנו כן עשינו טוב.
אז, שי... אז תכף נתרכז. תכף נתרכז כן. בנו, אני בכל זאת רוצה להגיד, קודם כל זה ריאל מדריד בעיניים מאוד חלשה, מהחלשות שאני ראיתי שהגיעו לשחק נגדנו, למרות שהתוצאה אולי לא בהכרח משקפת,
נכון, אבל אסור להגיד את זה.
לא, התוצאה לא משקפת, אבל זה ריאל מדריד מאוד חלשה, שהתבססה על שחקן אחד, אגב, זה, שגם, שחקן הזה, צריך להגיד, הוא לא מסי, הוא לא שחקן שבוודאי בשנה האחרונה לא מבריק, ריאל מדריד מאוד חלשה, אני חושב שהם יצטרכו לעשות את השיקולים שלהם, אבל זו לא בעיה שלנו, ובכל זאת, אני רוצה להגיד, הייתה תחושה היום כן באוויר, למרות הפחד הרגיל שאנחנו מנצחים, ועוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, בזמנו שמכבי הפסידו אותה אחרי 23 אליפויות, אז מוטי דניאל אמר, הפסידו 3-2 לגליל, הם אפו מי שזוכר, עונת הדובדבנים, מוטי דניאל אמר, אם זה היה גופיות הפוכות, זאת אומרת מכבי היום הגופיות של גליל והם במכבי, אז זה היה נגמר 3-0. אני חושב שהיום, אם ריאל הייתה אולי עם גופיות של איזה חטאפה או משהו כזה, אז זה היה נגמר הרבה יותר קל, נתנו איזשהו כבוד לריאל כי הם ריאל, כמו ששי תום, מי מכם אמר, הם ווינרים והם קילרים, אבל הם שיחקו כמו חטף, הם לא שיחקו כמו ריאל.
אתה מה זה, מאיפה האף הזה למעלה מול מדריד?
לא בגללנו, הם פשוט, הם לא היו טובים היום.
זה עדיין, אני מסכים עם תום לגבי מה שהוא אמר לגבי הססנות של צ'אבי אלונסו, בזה שהוא לא בא להפסיד. יכול להיות כנצוצה מזאת זה הנגזרת של המשחק ההגנתי וה-30 מטר מהשאר של קורטואה. יש את זה גם את העניין הזה שזה באמת קבוצה שהם בפה הוא שני שליש או שלושת רבע מהפן ההתקפי שלהם. כאילו הם נהיו, אתה זוכר, אנחנו דיברנו על המסי דפנדנציה.
נכון.
זה תלות מוחלטת בהם בפה שהם פשוט התמסרו לו. והעניין הוא שנגד בטיס הם נראו טוב יחסית בלעדיו, אבל שוב פעם היה פה היום את זה שאמבפה הגיע פתאום משום מקום, למרות שהוא לא אמור לשחק היום, וכאילו עוד פעם הם החליטו להתמסר ולחכות לו מהספסל, אמרו הנה עכשיו שאמבפה ייכנס הוא יעשה משהו, והוא לא עשה משהו.
עכשיו לבוא ולתלות את כל ההתקפה שלך, על רגל מסיימת, זה באמת שרורייתי. אני עוד פעם לא רוצה להיכנס אליהם יותר מדי, אבל הבעיות שלהם זה יותר קשור לקישור, שהוא לא מאוזן, והוא לא דומה למה שהיה להם. זה העניין.
זה ידוע.
זה עניין גדול פה. אתה יודע,
וגם ההגנה, נותן, גם לא ההגנה שהייתה להם. ושוב, אנחנו לא הפודקאסט של ריאל,
נכון, יאוז, אבל אתה נותן, אני רק אסכם את זה בזה, אתה נותן הרבה השוואות מעולם הכדורסל. אני רוצה לקחת רגע השוואה מהוליווד. ברשותכם. יש משהו שנקרא, הרבה פעמים עובדים על פרויקט, ועוד אין לו שם סופי, אז קוראים לזה It's a working title. בסדר? זאת אומרת, זה work in progress, מה שנקרא. עדיין אין לזה טייטל, עובדים על הטייטל. רגע, אבל ככה זה גם מה שקורה עם ריאל מדריד, עדיין לא קוהרנטי. קחו בחשבון, חבר'ה, היא תלך ותתגבש. אנחנו חשבנו שהיא תשתפר במהלך העונה יותר ממה שאנחנו רואים עכשיו. אל תפסלו את האפשרות שזה עדיין יקרה. אל תשנו עליהם, אסור לישון עליהם, אף פעם, למרות שהלילה נלך לישון בו.
אגב, אני חושב שגם אנחנו צריכים להשתפר, ובעיקר הגנתית. צריך להגיד, עם כל הדברים וכל המחמאות, היה הרבה בלגן הגנתי היום, כולל ההתבטלות שוב, המוחלטת מול ויניסיוס, שצריך לזכור, ויניסיוס זה שחקן ששנה לא נראה כמו כמעט זוכה כדור הזהב של לפני שנה וחצי, אלא הוא לא נראה טוב. אבל טוב, זה הבעיות של ריאל, אז בוא נעזוב שנייה את ריאל בצד.
אבל כמה צפוי שנגד ברסה הוא פתאום יוביל יח. זה
כן,
נכון?
כן. אגב, נכון, עוד צפוי. נקודה. כמה צפוי שבלי אמבפה הוא יבליח.
וגם מה שיותר מעניין פה, זה, בזה שהוא יבליח וזה שהוא הצליח היום, זה למה? למה זה קרה? וזה קרה כי קונדה נתן משחק לא טוב. ואנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על החוסר יציבות של קונדה. ואם בגמר האחרון שלנו נגד מדריד הוא ניצח לנו אותו, היום הוא כמעט הפסיד לנו את המשחק. כן. פעם אחר פעם ויני עשה בו שמות באגף. אנחנו כל הזמן גם ראינו שלויני היה המון ספייס לייצר ביתות, וזה לא הגיוני.
אם אתם זוכרים את המשחק נגד פריס סן ז'רמן, שניצחנו 3-2 בחוץ, ובפריס עוד היה עם בפה, ופרסי הצטיין, אז אחד הדברים ש... צ'אבי עשה נכון, צ'אבי שלנו, לא צ'אבי אלונסו, צ'אבי, זה שבכל פעם שהם בפה עם הכדור, היו שניים, שלושה שחקנים גם ששמרו והגנו ועזרו, ראינו את זה על למין ימל היום עם ריאל, אנחנו רואים את זה בעצם בכל משחק של למין משחק, לא ראינו גם מספיק את הסיוע, אני חושב, זאת אומרת, בהרבה מקרים אני הסתכלתי על קונדה, וראיתי אותו מנסה לבד להתמודד מול ויניסיוס, כשבעצם אין מישהו שבא לסגור לו, שברור שויניסיוס תמיד ישאף לימין, סך הכל אין לו איזה שמאל גדולה, יש לו ימין גדולה, הוא ישאף לימין, הוא ישאף לאמצע, הוא שחקן משחק משמאל, מגיע לאמצע, אני חושב שלא היה, וזה גם על פליק, זה לא רק על ההגנה, לא היה כדורגל הגנתי קבוצתי מספיק טוב על ויניסיוס.
דווקא לקראת הסוף פרנקי נכנס שם אחד על אחד עם בצד שמאל שלהם, יכול להיות שזה היה צריך להיות גם לפני, אולי גם פרמין היה יכול לעזור שם בצד.
נכנס קצת יותר מדי.
בפרט שאמבפה לא שיחק, זאת אומרת שאמבפה משחק, אז אתה אומר על מי אני שם את השניים האלה, אבל שאמבפה לא משחק, אתה אומר בוא תשים שחקן שתמיד ישגיח על ויניסיוס, שהוא עובר להיות השחקן הבא בקו אחריו.
תראה, הפריות שיש לנו בהגנה עכשיו, כנראה לא תאפשר לך לעשות דאבלטים על אף אחד. גם היום ההגנה שלנו הייתה לא בשיאה. ואנחנו עדיין מחכים לקוברסי שיחזור אלינו, ואריק היה איכשהו בסדר, וקונדה לא איתנו, ובלד היה לים, כזה, מה?
ועדיין הצלחנו לנצח, בלי ג'רארד סתם, הוא שיחק בסוף.
תראה, נדבר גם על האורחות ששיחק, ועל עוד דברים.
טוב, בוא נדבר על המהלכים. המסירה של אמין, ב-34 להחמצה מזעזעת של רפיניה, כן? תשמע, זה בנגיעה אחת לבטל שני שחקנים, מול התנועה המדהימה של רפיניה, חבל שהוא לא סיים את זה, אבל רפיניה, הוא פשוט פגש את הכדור לא נכון, כמו שצריך.
נכון, אני חושב שהוא ניסה לעשות שם משהו שהוא קצת, הוא היה אובר, הניסיון הזה, אני חושב שהוא בעצם שאב השראה מהוואן טאץ' הנפלא, של אמין, שלא רק ביטל כמה שחקני הגנה, הוא ביטל את כל ההגנה של מדריד, והוא עשה את זה הכי מהר. ואם תשימו לב גם, הדברים הכי טובים של אמין וברסה עשו היום, היו בנגיעה אחת. כי היה בלוק הגנתי נמוך, הם באו לשחק הגנתי מאוד, וכדי להתגבר על הגנה כזאת צפופה, הפעולות צריכות להיות מהירות יותר, צריך לנצח אותם במהירות, ובשביל זה צריך נגיעות. נגיעות לעשות את הכדורגל כמה שיותר מהר בנגיעה אחת, למין עשה את זה, המסירה שלו לרפיניה הייתה מושלמת, רפיניה גם ניסה לעשות את זה בנגיעה אחת, רק שזה היה בדיוק הפוך ממושלם, זה לא התלבש לו טוב, רע.
כן, הם ניסו לעשות גול של פיפה, זאת אומרת, טק טק.
ממש, כאילו, יעילות C, אבל זה נראה רע בסוף, איך שזה ברח לרפיניה, רק שהוא גאל את עצמו בדיוק התקפה אחרי זה.
כן. הגול הראשון של ברסה הגיע ממסירה רעה מאוד של רודריגו, ואנטיסיפיישן מאוד מאוד טוב של פרמין, לא רק החטיפה, אלא גם המסירה הזאת בנגיעה עם רגל שמאל, לתנועה של רפיניה, ושם זה רפיניה מול צ'ואמני, גול פי 500 יותר קשה מהמצב הזה הקודם של אמין סידרלו, מול קורטואה, מול הגלישה של צ'ואמני,
רחוק יותר,
מדהים.
אפילו קצת רחוק יותר, זה הידע אומנם מאותו צד ומזווית בסדר, אבל זאת אומרת, צ'ואמני היה לגמרי עליו, לא היה לו יותר, יותר מדי מקום. מה שמעודד בדבר הזה, זה שזה גול שני, משחק שני ברציפות, שרפיניה עושה גול על השחקן ששומר אותו, מהפינה הזאת, כמו שהוא עשה מול בלבאו, שם הוא נתן למעלה, והוא עושה, הוא כובש את השערים הללו בלי שהוא עובר את השחקן. עכשיו, למה זה מעניין? זה מעניין כי אנחנו דיברנו על זה שרפיניה הוא לא הדריבליסט הכי טוב בעולם, אבל הוא כן יכול לעשות. פה הוא פשוט נותן ביתות מדויקות. קצת הזכיר לי את השער שלו מול נויר שנה שעברה, שהוא עשה לחיבורים. אמנם זה היה יותר רחוק, זה היה מחוץ לרחבה אז.
לא לחיבורים, זה לא דריבן.
לא דריבן, כן. כאילו לחיבורים התחתונים, בוא נגיד ככה אם אתה רוצה, אבל העניין הוא שזה ביתות איטיות, שאתה רואה את הכדור, אתה רואה אותו, אבל זה כך מדויק, זה לא איזה טיל הרשת, זה פשוט ביתה מדויקת, הוא עושה את זה תחת שמירה, וזה גול לא קל. כן ירבו, באמת.
החיבורים התחתונים זה משהו שהמצאת עכשיו, אבל אחלה. אני זורם.
אתה שמת לב אבל, שמה היה יפה, אתה צודק, החטיפה של פרמין, והנגיעה שלו אחרי זה, השחרור שלו לרפיניה, זה היה מצוין. אבל רפיניה התחיל את התנועה מוקדם. זה העניין. ואתה אמרת, אנשים לא, המאזינים שלנו שלא היו במשחק, לא שמעו את זה, אבל שי לפני המשחק ציין, הקלאסיקו יוכרע ב-95% על הדברים הקטנים. הרבה פעמים הדברים הקטנים האלה, זה התגובה המהירה יותר. מי יותר חד, מי יותר ערני. ורפיניה שם, רואים את זה.
רפיניה...
פרמין חטף את הכדור, רפיניה כבר התחיל את הריצה שלו, הוא כבר אפשר נכון. את המהלך.
ווולברדה נתפס פה במערומיו, פשוט התחיל לרוץ הרבה הרבה מאוחר, רפיניה.
זה כיף גם לראות כדור שאתה יודע, שהוא בועט, יש לך זמן להסתכל על הכדור מתגלגל לשם, וקורטואה עם הכושר המפחיד שלו באמת, היא נמתח, אבל זה לא הספיק. ואיזה כיף, זה היה 1-0 הזה, אנחנו נהננו ממנו לכמה דקות.
לכמה דקות. זה לא ולוורדי אגב, זה אסנסיו. זה לא פחות ריוורדינג.
מיד אחריו, ברסה הייתה בבליץ, פרמין שחרר ביתה מהירה לשער, מאגף ימין, למין שחרר בעצמו ביתה מהירה לשער, מאגף ימין, את שתי הביתות קורטואה לקח, אבל הייתה הרגשה שברסה אומרת, אנחנו באים לאכול אותם עכשיו. לא נכנס לנו בסוף, ובסוף זה נכנס בצד השני.
מה שנכנס בצד השני הגיע דווקא אחרי חטיפה של אריק, אתה זוכר את החטיפה הזאת במחצית הראשונה? והוא פשוט לא עשה עם זה כלום, ואז במקום זה קיבלנו את המצב של, של ויניסוס, שהגיע מכדור של, של בלינגהאם. לא נעים, לא נעים מה שהוא עשה קונדה.
ונחשב בסטטיסטיקה לבלינגהאם?
צריך להסתכל. צריך להסתכל.
זה גול שהוא גול סולו פאר אקסלנס.
כן, מה שמעניין פה שקוברסי ציפה לביתה הקלאסית של ויניסיוס, אחרי שהוא עובר הוא בועט בדרך כלל ישר, אבל הוא נתן לו פה עוד הטעיה אחת נוספת, ואז בעט.
סחטן על הקור רוח ברחבה של ויניסיוס, לדעתי קוברסי עם הסגיר את הכוונות שלו, טיפה מוקדם מדי.
מסכים, 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 מסכים.
אם הוא היה מחכה עוד חצי שנייה לפני שהוא היה יורד לעשות את הדבר הזה, לתפוס את הסקוט, את הפוזיציה הזאת לחסימה, יכול להיות שהוא כן היה מונע את זה מויניסיוס, את האקסטרה תנועה הזאת, או שהוא היה מאפשר לעצמו אפילו לעשות גם בכזה, אבל קרה מה שקרה, ואנחנו אכלנו את עצמנו על זה, על השאר הזה, כי אמרנו לעצמנו, וואו, אנחנו, איזה צעירים היינו אז בדקה 46, לא ידענו אפילו לפני מה אנחנו הולכים. אמרנו לעצמנו, איזה בסה, שתי דקות רק היינו צריכים להחזיק, והפלשים כבר מול אינטר, וזה שאנחנו לא החזקנו מעמד שם. ואז ברסה שוב הפתיע.
כן, פדרי אמר שהוא קיבל על זה פרס מסירת המשחק, ראית את זה? הסעודים נתנו לו. הסעודים נתנו לו, או ההתאחדות? אני חושב שזה עם לוגו שהתאחדו.
המשחק, משהו כזה, בחיים לא קיבלתי דווקא חמוד, איך הוא אומר בכנות.
אני חושב שזה הופיע עם לוגו של ההתאחדות הספרדית, אז כנראה פרס שלהם. מסירה ללקק את האצבעות. וגם הסיומת, הפרסט טאץ' של לבנדובסקי, שזה הפרסט טאץ' של לבנדובסקי פריים, כן? לא לבנדובסקי, לא סבא לבנדובסקי. והסיומת מול קורטואה, באמת ללקק את האצבעות. כאילו, לבה לא עשה הרבה במשחק הזה. לדעתי, בכל המשחק, ללבה היה... 11 מסירות בכל משחק.
לא יותר מדי, אתה צודק.
ו-13 נגיעות בכדור, אבל סיומת חלוץ... גם איך שפדרי מניח לו את הכדור על הרגל. מדהים, מדהים, מדהים. גול מדהים. גול מדהים. שאני מסתכל על זה עכשיו בהילוך איתי. גול מדהים.
ואני אמרתי לך אז כשהוא כבש, איך עכשיו אנחנו אמורים לבקר את זה שפליק בחר לפתוח עם לבנדובסקי ולא עם פרן, אחרי שהוא שם את הגול הנהדר הזה, למרות תצוגת נפל במחצית הראשונה. זאת אומרת, זה לא רק זה שהוא לא נגע בכדור, הייתה לו איזה הזדמנות שם, ההזדמנות הראשונה שלנו במשחק, שהוא קצת התמהמה במקום לתת ביתה ישר, ובסוף לא יצא מזה ביתה. ודברים כאלה אגב לא מופיעים ב-XG, ויש לברסה הרבה יותר מדי כאלה. אני מזכיר לכם גם במשחק מול אספניול, את פרנקי בתוך הרחבה מקבל כדור מלמין, לא בועט אותו. לא בועט אותו וחבל. ומצד שני, אנחנו רואים משחקנים שעושים יוזמות, שבסוף זה, זה, זה עושה את ההבדל. היוזמות הקטנות האלה, אז המסירה הזאת של פדרי שציינת, זה היוזמה הזאת של רפיניה, כשהוא רואה את פרמין חוטף את הכדור ומתחיל לרוץ, זה פרמין עם הסיבובים על המקום. המהלך הראשון שלנו במשחק, שייצר הזדמנות לשער, היה בגלל סיבוב שפרמין עשה, בדומה לסיבוב שהוא עשה מול אתלטיקו, אם אני לא טועה.
בוא נדבר קצת על השוויון של מדריד.
למה לקלקל ערב נעים עם השוויון של מדריד? שבאמת היה, קודם כל, פוקס על גבי פוקס על גבי פוקס, בטעויות שלנו, ונזכיר, הנגיחה של רפיניה שהציל שם את הכדור עם טיפה הצידה, היא פשוט הולכת לקרן ונגמרת המחצית.
אני לא יודע אם זה לא מהלך המשחק מה שרפיניה עשה שם עם ההצלה הזאת.
עדיין. כן, עדיין. זאת אומרת הנחיתות שיש לנו, עדועה, שיש לנו במאבקים ויזיים מול מגדלים כמו האוסן, שהוא 1.95.
שזאת הייתה הנגיחה שלו?
כן, עולה מעל קונדה. ז'ואן גרסיה פה ספציפית יכול להיות שהגיב מאוחר מדי,
הוא לא באזור ש... הוא לא רק הגיב, לא, הוא מגיע אבל הוא לא באזור אפילו, תסיל לב, הוא בצד ימין של השער, הוא צריך לחסות איזה 3 מטר בשביל להגיע שמאלה. יכול להיות שהוא לא היה ממוקם טוב, הוא הגיב בסדר, פשוט לא היה ממוקם טוב.
לא חושב שאפשר לבוא בתלונות לרפיניה לאיפה שהוא הרחיק את הכדור, בסדר?
לא, זה קורה, זה גול שקורה, וזה
בסה. לא, רפיניה כמעט הרחיק את הכדור החוצה, זה מה שהוא ניסה.
הטענה היחידה הייתה של שחקני ברסה, שזה כאילו, איך עדיין משחקים? לא היה אמור להיות משחק בשלב הזה, אנחנו רואים פה, כי המחצית הראשונה הייתה ב3 דקות תוספת זמן, הגול הזה הובקע אחרי הדקה ה-50, צריך להגיד גם אבל בכנות, בכל זאת, היו פה 2 שערים בתוספת הזמן. זה קונה להם עוד זמן. אני לא חושב שזה היה לא בסדר, מה שקרה.
הצו של המין דקה 70, הזכיר לי מאוד, אם אתה זוכר את השער של מסי בסופר קופה של 2011, 3-2 בקאמפ נו, הוא ניגש לכדור יפה, אותו, בדרך כלל למין לא עושה תנועה פנימה לרחבה.
נכון.
זה גם משהו שהוא השתפר אצלו. עוד קצת הצידה, וזה היה אחלה גול, לא רק למרכז של קורטואה, אבל פה לשם שינוי כדור נורמלי של קונדה. הרבה זמן ראינו כדור נורמלי של קונדה לרחבה.
בואו נדבר על שער הניצחון, אז לעומת 2 השערים שהיו מהונדסים באופן מדהים, כדורי עומק, יפים, פנימה ללבנדובסקי ורפיניה, הכדור הזה היה, איך תום אוהב לקרוא לזה, אופורטוניזם, ניצול הזדמנות, לא היה הזדמנות שם אפילו, אתה יודע מה, אבל כאילו הוא ראה איזה חור שנייה, איזה משהו, בעת, וכמובן גם היה הרבה מזל עם הדיפלקשן הזה.
זה היה דאבל פס מקרטע של דני אולמו ופרן, אתה רואה את זה? כדור קצת פורח לפרן, ואז רפיניה משתלט עליו, ואז בזכות ידידנו המטריד אסנסיו.
כן.
קיבלנו דיפלקשן לפנים.
אגב, זה לא שער עצמי, זה גול של רפיניה.
כן, זה נחשב גול של רפיניה, לפי הסטטיסטיקה.
לא, זה לגמרי, למרות שהדיפלקשן לגמרי הרג שם את קורטואה, שירד למטה, פשוט ראה את הכדור ממריא מעליו.
כן, הוא ירד לפינה הנכונה.
בואו נדבר על התכונה הזאת של רפיניה, אז ראינו 5 שערים ו5 משחקים האחרונים שהוא שיחק נגד ריאל, 5 ניצחונות גם, בעצם המשחק היחיד שהוא לא שיחק בו זה אותו קלאסיקו שהפסדנו, שהוא כמעט היה קשיר, לדעתי נכנס לקשירות ממש במשחק שלאחר מכן, או... לא, אז זאת הייתה הפציעה השנייה, החוזרת שלו בעצם. כמה הוא קריטי לקבוצה הזאת רפיניה?
רפיניה כרגע הוא מניטיים, איש המניטיים הכי גדול שיש בברסה כרגע. כיף.
וזה מדהים.
איזה איפורך?
כן, זה לגמרי, זאת אומרת, זה בן אדם שהיה כל כך מושמץ, וצריך להגיד שוב, זה לא סטייק, אם הוא היה מושמץ בצדק, כי בעונה הראשונה אצל צ'אבי הוא באמת לא היה טוב, וגם בעונה השנייה הוא היה בינוני, והוא הופך לא רק לשחקן טוב ומוצלח ומבקיע ומבשל, הוא הופך לשחקן שבכל משחק גדול, הוא פשוט אחד הכי טובים על המגרש, וגם מביא את המספרים.
הוא הופך לשחקן שאנחנו אמרנו לפני כמה פודקאסטים, שאנחנו רוצים שיהיה בו את הפנדלים של הקבוצה. אני לפחות אמרתי את זה בגלל ה-state of mind שלו. שפנדלים זה הרבה פעמים state of mind. אנחנו ראינו אותו בועט פנדל לפני שניים, שלושה משחקים. פצצה. הערה קטנה לגבי החופשיות שלו. היום, ניסה לעשות איזה גול צ'יפ מסי כזה. היה צריך לעשות את זה, זה מה שמנסים הרבה יותר מאחורה, בגלל זה זה הלך מעל השאר. הוא יכול לשפר את החופשיות שלו. הביתות שלו מ-open play, באמת, הוא מהטובים באירופה מ-open play בביתות. וזה הלואו דריבן שוט הזה שלו לפינות. בדיוק כמו שהוא עשה היום לקורטואה. הוא ממשיך עם זה, כפרה עליו.
הוא כמו השחקני כדורסל האלה, שמקבלים שלושה פתוחה ולא שמים אותה, אבל שלושה בתנועה הם מפציצים. הביתה שלו מהרבה מקומות שבהם, צריך להגיד, הוא לא כובש טוב חופשיות, אבל בדיוק מאותה נקודה, בתנועה, הוא כובש חירוגי, הוא כובש מעולה, בדיוק כמו שאמרת. אני הייתי נותן את החופשיות עדיין ללמין, הייתי גם מנסה דני אולמו, סצנים אחרים. מילה על זה, אני לא יודע אם שמתן לב, אבל היות והמשחק היה יכול די בקלות להגיע לפנדלים, מה אתם אומרים על זה שבעצם היינו מגיעים לפנדלים ללא לבנדובסקי, ללא רפיניה וללא למין, שהם בוודאי שלושת מבועתי הפנדלים הבכירים שלנו, שלושת הבכירים?
שתי קבוצות היו היום על המגרש, אחת מהן הייתה שמחה להגיע לפנדלים, אחת פחות.
ואם היינו מגיעים לפנדלים האלה, זאת אומרת, היינו מגיעים לפנדלים, אשכרה, אני לא זוכר במצבים כאלה, בלי שלושת הבועטים הבכירים של הקבוצה. זאת אומרת, היית מוצא את עצמך עם כל מיני בלדה, אריק גרסיה, לא יודע מי
הבועטים. לא היינו רחוקים מפיאסקו בתחום הזה של פליק.
ממש, זאת אומרת, אני הרגשתי שאם אנחנו מגיעים לפנדלים, זה יכול להיגמר באמת כמו הפנדלים העצובים האלה של איזה 3-0 לצד השני, ואתה לא יודע מאיפה זה בא.
סטיהו בוקרסט.
כן, 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 גמר האלופות המפורסם. 86,
6, 6, 6, 6. מה אתה אומרים על האדום של פרנקי?
מוצדק, לצערי.
כן.
אז בהתחלה זה נראה לא מוצדק מהזווית הראשונה, זה נראה ממש טאקל קטן, אבל הזווית שאתה מראה עכשיו...
עזוב, אני גם חשבתי בהתחלה בדיוק מה שאתה אומר. כולנו בהתחלה היינו... כעסנו.
הוא פשוט... הוא פשוט הרים את הרגל בחלק האחרון של התיקול.
נכון.
כאילו, רוב התיקול הוא למטה, ואז פתאום הוא עלה את זה למעלה.
נכון, בגלל זה אנחנו הזדעזענו, בגלל זה תומר צעק שם בנות שזה בכלל לא פאול, זה בכלל לא פאול. כי הוא עשה הכל כדי להימנע מהפאול. אבל בסוף, בקצות האצבעות שלו, הוא נתן תפיחה קלה על אמבפה, בתנועה שנראתה מאוד מסוכנת. אמבפה ידע למכור את זה טוב, וזה החלטה קלה לשופט להוציא לו אדום.
לא, לא, אני לא חושב שהוא מחר את זה, תום. הוא קיבל וואחד, סטופקס לשוק שם. רואים את זה עכשיו, ממש יצר את התמונה, רואים את זה.
תקשיב, הוא קיבל סטופקס. וואחד, אני לא יודע.
קיבל.
זה לא כזה חזק היה, אבל בסדר. האדום, מוצדק.
הבעיה היא אחרת, ואני רוצה לדבר עליה במילה. אני חושב שברסה... מה שאגב היו עושים מעולה בתקופה של צ'אבי, ברסה לא עשתה מספיק עבירות בשביל לעצור מתפרצות של ריאל מדריד, גם שזה היה מאוד מאוד מתבקש, זאת אומרת כי ברור שמדריד מאיימים עליך בעיקר במתפרצות ולא בהתקפה מסודרת. אני חושב שהרעיון של פרנקי פה, אנחנו דקה 93 בערך, הרעיון של פרנקי פה היה מאוד טוב, זאת אומרת הוא אומר לעצמו ריאל יוצאים להתקפת מעבר, אני פה מוביל בשער, תן לי לקבל זה, תן לי לעשות פאול, לא משנה מה, עיקר לעצור את המשחק. זה היה רעיון טוב, ואלוואי שהיו עושים זה יותר, בעיקר במצבים כאלה, וברסה צריכה לדעת לעשות גם את הדברים הקטנים האלה, שלא כל כך ב-DNA שלנו. בואו נתקדם במשחק, אז דיברנו על רפיניה, שמסוגל להבקיע מצבים ממש קשים, ופחות בועט טוב חופשיות. מרקוס רשפורד, העונה הבקיע כמה שערים מטורפים באמת, הצמד מול ניוקאסל, כמה שערים אחרים. היום הוא קיבל, אני חושב, את המצב הכי קל, מצב שמקבל XG ברמה של פנדל בערך, והוא פשוט, הוא לא היה אפילו קרוב לשער, זאת אומרת, הכדור עבר איזה, אני יודע, 40 סנטימטר מהקורה.
אז בוא נדבר על זה רגע, על הכניסה של מרקוס רשפורד. קודם כל, נחבר את זה לקונטקסט של מה שאנחנו דיברנו פה רגע לפני כן, וזה העובדה שפרנקי הורחק. בעצם, כשפרנקי הורחק זה יצר איזושהי פאניקה, אני חושב, ההבנה שאנחנו צריכים להחזיק מעמד עוד כמה דקות ואז עושים את זה, אנחנו שחקן אחד פחות, ברסה הלכה אחורה. וכשהיא הלכה אחורה, היא הזמינה התקפות ממדריד. ואני אגיד לכם משהו, הנסיבות הן כאלה שאפשר להבין את ההליכה אחורה, כי אני ציינתי אותן. אנחנו ביתרון שעה ואתה אומר לעצמך להחזיק מעמד. ומצד שני, אתה גם בחיסרון של שחקן. אז פסיכולוגית אני יכול להבין את זה. אבל עובדתית, מה שזה גרם, זה גרם לריאל מדריד להגיע בשתי הדקות האחרונות של המשחק. ואני אומר לבן שלי, אומרי, אנחנו בסך הכל צריכים להחזיר עוד שתי דקות. ואיזה שתי דקות ארוכות אלו היו? וואו, עכשיו, תמיד כשאנחנו רוצים לנצח משחק ואנחנו מגיעים לדקה האחרונה ואנחנו אומרים, יו, שישמע כבר השריקה, שרוק, שרוק, שרוק. הפעם זה באמת היה נצח, והגענו לשני מצבים של ביתות מתוך, ביתה ונגיחה, מתוך הרחבה, שחקני מדריד פנויים, וזה שאנחנו לא ספגנו והכדורים, זה לא הצירות גדולות של ג'ואן גרסיה. מי שמסתכל על הסטטיסטיקה בסוף המשחק ורואה שריאל מדריד הגיע ליותר ביג צ'אנסס מברצלונה, זה בגלל השניים האלו, אוקיי? נטו. וזה לא הצירות גדולות.
הם בעטו עליו, הם בעטו עליו.
נכון, הם בעטו את זה עליו. הם בעטו ונגחו עליו. ואיזה מזל.
אבל מה,
אני עוז, אתה לא ראית את זה, אבל אני, אחרי המצב הראשון שהגיע לידיים של ג'ואן גרסיה, פשוט נזלתי. נזלתי על הרצפה. ככה, זה מה שהיה ממני, לא נשאר ממני כלום.
אז אני קודם כל מחכה לתמונות תום. שלך נוזל על הרצפה, אבל רציתי להגיד שני דברים. ראשית, הצלה של ג'ואן גרסיה, צריך להגיד, אמנם בעטו עליו, אבל אתם יודעים, גם מצבים כאלה היו שוערים שיכולים להתבלבל, או פתאום להדוף את הכדור למרכז, ואז רגל קטנה, אמרתי את זה לשי לפני השידור. צריך להגיד לג'ואן גרסיה, שלמרות הכל, הקליטה שלו של הכדור הייתה מאוד מאוד טובה ומאוד חשובה, ואנחנו רואים פה את המצב עכשיו, ככה תוך כדי שאנחנו מדברים.
יש לך הסבר למה ש... יש לך הסבר למה שדני אולמו וראשפורד עושים?
כן, אני גם אסביר את זה תכף. אני אסביר בדיוק מה קורה לדעתי. אני גם, תכף אני רוצה לגעת בזה, אבל אני רוצה לגעת במשהו קטן, חשוב, שלוקח אותי אחורה לאינטר. דיברנו על העבירה של פרנקי די יונג. אתם זוכרים למה הוא עשה את העבירה הזאת?
כי למין איבד את הכדור.
נכון.
בדיוק.
זאת אומרת, למין דקה 93 מקבל את הכדור, שאמבפה שומר עליו, לא אסנסיו, לא דוד אלבה שהיה למגרש, שומר עליו אמבפה, בואו נגיד, לא השומר הכי גדול של ריאל, לא שחקן הגנה, והוא מחליט לנסות לקחת אותו ולעבור אותו על הקו, ואמבפה מספיק מנוסה, לוקח לו את הכדור, ואני אמרתי, בשנייה שהוא קיבל את הכדור, אמרתי, אל תרוץ, למה אתה רץ? קח את הכדור, תעמוד, תלך, תן כדור למטה, תחזור, הניסיון הזה לרוץ, אני מבין את זה, והוא ילד והכל, אבל צריך להגיד, ההרחקה של פרנקי קודם כל נובעת מטעות של אמין, ואנחנו כולנו זוכרים אותו גם רץ לבעוט את הכדור הזה נגד אינטר, שאם הוא היה מחזיק את הכדור עוד דקה שם ליד דגל הקרן, היינו מנצחים גם את אינטר. וזה דברים שלאמין חייב ללמוד. הוא צעיר עוד, אבל הוא חייב ללמוד.
הוא ילמד.
יכול להיות. יכול להיות. ועדיין בסוף המשחק, אתה מצאת את עצמך עם הדפיקות לב הללו. אבל כנראה זה לחם חוקנו. שי, אתה אמרת למה עשיתי את זה לעצמי. אני בתוך המשחק, וזה קורה לי בהרבה משחקי קלאסיקו שהם צמודים. שאתה אומר לעצמך, באמת, אני אכלתי לחיות חיים שלבים יותר.
משחקי קלאסיקו, אגב, זה לא משחקים ליהנות מהם. זה אני באמת אומר.
לא, לא,
אתה יודע מה? מתי אתה נהנה בעונה? אתה נהנה שאתה נותן חמישייה על בטיס. אתה אומר, זה כיף, זה הצגה. אתה גם שאתה הרי נותן, אני זוכר את שי ב-5-2 על ריאל, דקה 92, אני אומר לו, עושים פודקאסט חגיגי, ושי שוכב שם מתחת לשולחן מעולף, לא, 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 אל תדבר, כאילו הם יכולים להבקיע 3-3 דקות שנשארו. אבל זה המשחקים מול ריאל, זה סיוט, אתה נהנה מהם אולי שנה אחרי, אבל אתה לא נהנה מהמשחק עצמו.
זהו, אז דיברו על המשחקים האלה, יש אמרה מפורסמת, אני לא זוכר מי אמר את זה, שיש משחקים בכדורגל שהם כל כך כבדים, כל כך, אתה מושקע בהם רגשית כל כך, שזה לא משחק שאתה נהנה ממנו, זה משחק שאתה, באנגלית זה נקרא you endure. אתה עומד בסבל ובאתגרים הגדולים האלה. You endure the game. אתה עומד בזה. זה מה שזה החוויה לפחות.
משחקים גם שאתה יותר פוחד בהם להפסיד מאשר שמח לנצח. אנחנו לא ניכנס פה עכשיו לכל העניין הזה, אבל יש תיאוריה של זוכה פרס נובל הישראלי, דניאל קהנמן, שנקרא פרופסור דניאל קנמן, נפטר לא מזמן, אבל שלום, שנקראת שנאת ההפסד. זה אומר שאנשים, ומדובר על כסף, אבל זה גם מכדורגל, יותר שונאים להפסיד מאשר הם אוהבים לנצח, או בתיאוריה שלו, מעדיפים, פוחדים יותר להפסיד 20 שקל מאשר נהנים להרוויח 20 שקל. במשחקים מול ריאל, אני חושב, אנחנו רואים את זה הכי טוב, בקלאסיקויים האלה, אתה כל כך פוחד להפסיד ליריבה המגעילה הזאת, אתה כל כך פוחד לראות את אמבפה בסוף חוגג, ואת ויניסיוס, ואת את פלורנטינו, ואת כל באמת המדרידיסטות האלה, שהפחד גומר אותך, ולכן, אבל זה מה שיש, טוב שאין את זה, אתם יודעים, טוב שזה רק 4 פעמים בעונה, תחשבו שזה היה סדרת פלייאוף כמו ב-NBA.
היית רוצה להיות איזה אוהד של בטיס כזה, עם פחות התקפי לב?
כן, מצד שני, אצל בטיס, עד שאתה רואה תואר, יוצא אולי פעם באיזה 100 שנה, יוצא לך הנשמה.
No shit.
אז no shit. גם זה חלק מהבעיה. שימו לב שזה אחד המשחקים, אגב, אני לא זוכר שאנחנו לא מסכימים עליו בו על הרבה דברים, למרות שכולנו שמחים מהניצחון. אנחנו חושבים קצת אחרת על המשחק הזה. אני חושב שזה גם נובע מזה שזה משחק הזה לא ברור, זאת אומרת, מצד אחד ניצחון גדול וכיף ותואר, מצד שני אנחנו עוד לא לגמרי מבינים מה הלך שם וכמה היינו קרובים להפסד או כמה היינו קרובים להביס אותה מצד שני, זאת אומרת, משהו במשחק הזה לא פתור לנו.
פרטים הקטינים שמכריעים קלאסיקו, תמיד.
אלא אם אתה נותן חמישייה, ואז אתה אומר, וואנה, אולי זה לא הפרטים הקטנים.
רוב הקלאסיקו ברובם המוחלט היו צמודים.
מילה לאנזי פליק, אגב, 88 בגמרים, תפו, תאצ'ווד, תדפקו על כל דבר שאתם יכולים. זה לא מקרה שבן אדם נצח 8 מ-8 גמרים, אני חושב שמנטלית הוא יודע להביא את הקבוצות שלו טוב למגרש במעמדים האלה.
אתה רואה את הדברים של השחקנים אחרי המשחק, שהם פשוט אמרו שידענו מה לעשות. כאילו, בחלק לא מבוטה ממשחק, פרס הרגישה נוח עם הכדור. וזה גם נובע מתוכנית המשחק של פליק, וגם תוכנית המשחק המוזרה של צ'אבי אלונסו. לגמרים הוא מביא את פרסה, חמסה, חמסה, חמסה.
איך, אתם יודעים, שנה שעברה, נזכיר, זה הקלאסיקו הזה בא בתקופה הכי גרועה של ברסה, ופתאום משום מקום קפצנו ונתנו את ה-5-2 האלה הזה, וגם אנזי פליק בעצמו אמר אתמול, בגרמניות היבשה שלו, שזה נתן לנו אנרגיה להמשך. איך זה ישפיע עלינו בהמשך השנה, הניצחון הזה לדעתכם, אם בכלל?
עכשיו, אני לא רוצה להגיד, התרגלנו לנצח את מדריד, עכשיו אני חושב שזה פחות, יש לברסה עדיין מלא מלא בעיות שהצבענו עליהם מלא מלא פעמים, היא לא מושלמת בשום אופן ושום צורה, אבל זה מה שיש כרגע.
יש גם הישגים חביבים שאנחנו צברנו במשחק הזה. קודם כל אנחנו השווינו את כמות הזכיות של ריאל מדריד בסופר קופה בערב הסעודית, ואני נותן פה, אני נותן פה רפרנס לסטטוס שלה בטלגרם.
כן, 3-0. כן. על רונלדו.
והמבין יבין. מה, what's next? כאילו, מסי יכבוש יותר מול הטופ 6 באנגליה? די, מספיק. נעצור פה. אז זה מומנטום חיובי. אז אנחנו השגנו גם את זה. הגדלנו קצת את הפער שלנו מהם בזכיות בסופר קופה. אני מזכיר לכם ששנה שעברה, כשברסה הובילה 14-13, היה דיבור על זה שריאל יכולה להשוות, ואנחנו ניצחנו שנה שעברה, עלינו ל-15-13, ועכשיו גם פעם, פתחנו איזשהו מיני פער קטן, של 16-13, נחמד. חוץ מזה, ברסה ממשיכה את הרול שלה בתארים מקומיים, חוזרים לליגה עוד מעט, ואנחנו במצב רוח טוב. לפני הליגה, אבל יש את גביה.
כן, סנטנדר, אני רק רוצה עוד ביום חמישי הקרוב, ואחרי זה חוזרים גם לאירופה.
ישי, ההחקה של פרנקי גוררת לתוך המפעלים של הליגה והגביה?
לא, רק בסופר קופה.
שנה הבאה בסעודיה הוא משוחר, לפחות במשחק אחד. לגבי, אני אבל רק רוצה לשאול במילה, שנה שעברה זה היה נקודת המהפך שלנו, זאת אומרת, נתנו את הניצחון הזה, משם עפנו קדימה לחודשים טובים, השנה אתם חושבים שזה ייתן שוב איזה בוס של אנרגיה כזאת, למרות שבלאו הכי אנחנו בתקופה טובה, או שזהו, הם ישימו את זה בצד, הם יתרגלו לנצח, הם מקצוענים, ומתחילים מחדש.
מתחילים מחדש.
ולגבי זה...
שברסה שמחה בתואר הזה, אבל היא לא מתבשמת בו יותר מדי. יהיו חגיגות היום, שלא... ובצדק.
כן, כן. אם יש משהו שלא חסר לברסה, באמת זה התקפה. דיברנו על זה שהיא קבוצה לא מושלמת, אבל אם במשהו היא קרובה לשלמות, זה בא באמת ביותר מכונה התקפית, באמת ברמה הכי גבוהה שיש. אבל ברור שאנחנו לא מושלמים בהגנה. ההבאה של קנסלו, למרות שהוא לא בדיוק שחקן הגנה שמצטיין בהגנה, אלא יותר מצטיין בהתקפה, לדעתכם תשנה איזה משהו, או שקנסלו יהיה שחקן ספסל, ונמשיך לראות את קונדה מימין, בלדה משמאל,
אני חושב שזה יהיה מסקרן לראות את קנסלו משתלב בשיטת המשחק, וספציפית ההגנה עם הקו הגבוה של פליק. זה משהו שיכול לשרת טוב שחקן כמוהו, שאוהב לצאת להתקפה יותר מאשר לעשות הגנה. אז יכול להיות שהוא יתכתב עם זה מצוין. ההגעה של קנסלו טובה גם בגלל שאנחנו ראינו היום שוב פעם את חוסר היציבות של קונדה. ויכול להיות שיש מישהו שעל הספסל מחכה רק כדי לתפוס אותו מקום, אולי יגרום לו לשחק קצת יותר מרוכז, וקצת יותר טוב. אז במובנים האלו אני שמח מההגעה של קנסלו. וכמובן גם זה שהוא כל כך רוצה להגיע, אני מת על זה ששחקן מאוד רוצה להגיע, ומקצץ בשכר שלו בשביל לשחק בברצלונה. אני אומר, כאילו, כאלה שחקנים אנחנו רוצים.
וזה תמונת הראי של ניקו וויליאם, שהבסנו אותו בפעם המי יודע כמה, מאז שהוא לא עבר אלינו, שכיף לראות אותו נרכב באתלטיקו בלבאו, ולא עושה את המינימום מאמץ בשביל להגיע לברסה.
אתלטיק.
אתלטיק בלבאו.
תום, לרגע חשבתי שאתה אומר שקנסלו מאיים לקחת לקונדה את המקום שלו כמגן ימני. הוא כן כנראה ייתן לו איזה סוג של תחרות.
זה כל מה שצריך.
אבל קשה, כי אתה מדבר על חוסר משמעת, קנסלו זה חוסר משמעת בקו
נכון,
אחורי.
נכון, אני אומר, הוא הכי אוהב לצאת להתקפה. מזה. אבל יכול להיות שהסכנה בסוף... הזאת היא מתכתבת עם פליק.
קנסלו, הוא נכון שהוא מגן, זה שחק כל הקריירה שלו כמעט כמגן, או אם אני או שמאלי, אבל קנסלו הוא שחקן התקפה מובהק. זאת אומרת, ההבאה שלו אני לא מצליח להבין, אלא אם יש איזושהי כוונה להעביר את קונדה לחוליית לאמצע, להיות בלם, אני לא מצליח להבין איך היא משרתת את ההגנה שלנו, ואני לא חושב שאנחנו יכולים להסביר מספיק כמה ההגנה שלנו זקוקה לחיזוק.
אני חושב שהם דקו ופליק הסתכלו פה ספציפית על המולטי רול של קנסלו, שהוא כן מסוגל במקרה הצורך להוריד את קונדק לעמדת הבלם, הוא כן מסוגל לשחק כקיצוני, הוא כן מסוגל לשחק כבנגן שמאלי, גם קיצוני שמאלי, בשחקן סופר.
לא שצריך, קיצוני שמאלי, כן? בקבוצה. יש לפחות שניים מעולים.
אבל יש פציעות, כן? נאוס.
יש פציעות, יש הרחקות. יש לך את רפיניה, יש לך את...
יש פציעות, יש הרחקות. אתה צריך... חשוב שיהיה לך שחקנים שהם מולטי רול בסגל. ואני חושב שגם שמנדש לחץ שם בטירוף, וקנסלו לחץ שם בטירוף, וברסה... זה הייתה איזה סוג של הזדמנות, והלכה על זה. אני לא חושב שזה משהו שברסה חיוונה עליו מלך התחילה. זה פשוט הזדמנות של השוק, והם הגיבו.
וגם בזול יחסית, ועל קריסטיאנסן, וזה גם נחמד שהוא בא, אבל אני מסתכל על זה, זה כמו איזה ספוילר לאוטו. כאילו זה נחמד שיש לך ספוילר על האוטו, אף אחד לא באמת יודע מה הוא עושה. זה נחמד, זה תוספת נחמדה.
תמיד קריסטיאנסן דואג איכשהו להיפצע, ולאפשר לך להביא שחקנים.
זה, סטגן מפרגן בזה.
ורוצים להאריך לו חוזה.
שזה מוזר, כי בלב אחרי הוא לא היה כל כך חזק בתוכניות של פליק מראש, אבל מה הסיכוי שבכל זאת יגיע בלם?
אין לך עוד פייר פליי, לרשום אף אחד עכשיו כרגע, ברגע שאתה מחזה את קנסלו.
זאת אומרת, די ירדנו מהעניין הזה כנראה.
כן, אתה גם שומע, אלה חוכות ברצון שאומר, אוקיי, יש לנו את קריסטנסן, נאריך לו חוזה בעוד שנה, יש לנו את הראוחו, אז אנחנו בסדר מבחינת מצבת הבלמים. אנחנו לא. וכאילו, ואפשר להתמקד בחלוץ, אבל אנחנו לא. אנחנו צריכים בלם שמאלי, קליבר.
לסיום הדיון הזה, אתם הייתם רוצים העונה לראות, בוא נגיד, אריק גרסיה בעיניי לא פתרון מושלם לבלם, עם כל זה שאני מחבב אותו, והוא לוחם גדול, והוא בכל עמדה, הייתם רוצים לראות את הראוח או את קונדה, לוקחים את העמדה הזאת, אמנו?
יש לך יש לכל עודי ברסה צלקות, מהראוח או מקונדה, בעמדה הזאת, אז... איך אתה אומר שאתה רוצה מישהו שכרגע לא עושה צלקות, לא דבר עשה, מה עמדה הזאת?
מצד שני, הוא לא באמת בלם גדול, אייר גרסיה.
זה מה שיש לך כרגע, הוא וג'רארד מרטין.
אגב, כמה עבר לכם בראש, ראיתם את הראוח, הוא נכנס שהוא עושה פנדל על אמבפה בשנייה האחרונה, ואמבפה כובש. אני לא צוחק, אני פחדתי בשבילו שזה יקרה יותר בשבילנו.
אחר כך היית הרימו את הראוח, אחרי הענקת הגביע, הוא גם הרים את הגביע.
אגב, למה לא טרשטגן, לא הבנתי?
אולי זה יהיה, אולי זה יהיה. אני חושב שטרשטגן, ברגע שהוא חזר לברצלונה, הוא סוג של הוצא מהסגל, ולא הוכנס, שוב. אז הוא לא בסגל.
זה, טוב, באמת סיפור עצוב, צריך להגיד, הסיפור של הראוח, אני לא חושב שהיה אוהד של ברסה שלא התרגש לראות אותו נכנס היום, מתפלל לפני הכניסה למשחק. סיפור עצוב, הלוואי שיפטר באיזושהי צורה. כמו שאמרנו, אני לא יודע אם זה ייפטר ברצלונה, צריך להגיד, אנזי פליק אתמול שאלו אותו, מרוקו ישחק, היה די חד משמעי שלא. אתה אמר, זה לא, נמצא את הזמן, נמצא את המקום, זה שהוא שיחק היום, צריך להגיד תודה גדולה לפרנקי דה יונג. נקבל את הבונוס אגב, נכון? נכנס למשחק, אם יש לו פרמיה, הוא בפנים.
יש פרמיה. יאללה, בוא נלך ראשון.
אז בוא נראה אם יש לנו רק עוד דברים. דיברנו בעצם על קנסלו, סנטנדר, נזכיר ביום חמישי. אחרי זה חוזרים לליגת האלופות, ובליגה יש לנו נדמה לי סוסיאדד גם, נכון?
לא, אני גם מצטיין המשחק.
נכון, אז הכוכב הנוצץ של אסטריה, הכוכב הנוצץ של המשחק, שי, תום, אתה נזכר, אתה תתחיל.
אני הולך עם רפיניה.
לגיטימי.
מכל הסיבות הנכונות, מהצמד שערים, המנהיגות שלו, התנועה הבלתי פוסקת, שי דיבר לפני המשחק, שלנו יש את רפיניה שיכול לעשות את ההבדל עם הלחץ שלו. הלחץ שלו היה אחד מהדברים שעשו את ההבדל. הוא היה ההבדל.
שי?
אני עם רפיניה גם.
אני עם רפיניה. מצטיין, וגם לא רק, אתם יודעים, גם הוא לא היה כובש את השער שני, הוא היה מצטיין בעיניי. עם שני השערים האלה אני בכלל לא חושב שנשאר. אגב, לא אמרנו מילה לוונדובסקי ש... גם באיזושהי פגיעה בול של פליק, זאת אומרת, לא נתנו לפתוח לפחות איזה ארבעה משחקים לדעתי, ופתאום הוא פותח, ווואלה, ונותן רוחת גול של חלוץ.
כן, וזהו, וזה מספיק, אחלה.
כן, האמת שהאידאלי שזה יקרה דווקא ב-20 דקות האחרונות, ולא בדקות הראשונות, אבל, או בקרה דקה 46 או 8, אבל העיקר שזה קרה. חברים יקרים, זה היה עוד סופר קופה של ברצלונה, וכוכב הנוצץ שלנו רפיניה, אם לא הבנתם, בבחירה באחד, במשולש של שלושתנו. זה הזמן להגיד שוב תודה ענקית לשותפים שלנו, אסטרי אדם, שעזרו לנו היום להרים גם את האירוע המדהים שעשינו בנוטשה בראשון לציון. תודה לחברים משם גם, תודה לכל מי שבא והיה איתנו. תודה גדולה לכם, המאזינים שנמצאים איתנו בפודקאסט אחרי פודקאסט, ובשביל זה שווה להקליט לכם באמצע הלילה, אצלי עכשיו זה 3:45 בלילה, אצל שי ותום זה 2:45 בלילה, אז אנחנו עושים את זה באהבה, וזה שווה הכל בעיניי.
יום חמישי חוזרים לסרדינרו של סנטנדר, אחרי 13 שנים.
פעם קודם את שירת יוסי בניון היה שם.
אתה רואה מול העיניים את הרכב שהיה שם, קוונקה ולאו ופדרו, וססק ואיניאסטה, ה-3-4-3 ההוא,
כן.
של פפ גוארדיולה, אז עם בוסקץ מסצ'רנו ופויול בשלישייה האחורית.
לא רע. הייתי לוקח כן, את זה גם ביום חמישי.
כן, לא?
אבל...
היו ימים בסרדינרו.
יוסי בניון שם בסנטנדר, לא?
נראה שהם קצת שכחו ממנו, אבל היה שחקן גדול בסנטנדר.
היה להם ימים...
סרדינרו, כמה שנים לא אמר את הדבר הזה.
סרדינרו.
כן, אז חוזרים לסרדינרו, בדרך לבאמת השלב הבא בגבי אמור להיות יותר מסובך, ואני מקווה שנראה קצת רוטציה, אולי נראה קצת את ברנל, אולי את קסדו, נראה יוצא מהנפטלין. רוני, מקווה קצת לשחק.
אתה לא תראה, אתה זוכר שפליק הולך אולין. תמיד.
כן, אבל לדעתי אחרי השני משחקים הקשים האלה, לדעתי הוא ייתן איזה... אני צופה שנראה את ברנלו קסדו ואת רוני ברקב.
בוא נראה.
אני לא חושב שיעלו 11 החזקים, אבל נחיה ונראה. חברים יקרים, זה הזמן, שוב, אמרנו תודה לכולם, וזה הזמן להגיד תודה לך, שפגדה, שי פעל.
תודה יוז.
עורך פה לתוך הלילה, ובאמת נשקיע הרבה שעות שינה עבודות בנושא הזה שנקרא הפודקאסט, ובכלל ברסמניה. לך, תום רוזנווסר, הגיע כל הדרך מרמת רפיניה עד ראשון לציון בחזרה, תודה גדולה.
תודה יאוז, תודה למאזינים, תודה שי, תודה ברסה.
תודה ברסה, בדיוק, זה בדיוק מה שזה, תודה ברסה, באמת הקבוצה באמת כל כך אהובה עלינו. תודה לכם, נייחל שוב לחזרתו של החטוף היחיד שנשאר, והלוואי ויהיה גם קצת שקט למשפחתו, וכמו שאומרים אצלנו, יבוא ימים טובים, וויסקה ברסה חברים.
ויסקה ברסה.
יאללה ביי.
ויסקה ברסה חברים, ביי ביי.